מוסר כפול. כתבתה של תמר רותם. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ביום שני בשבוע שעבר, תחת עננת חוסר הוודאות שמטיל גל האומיקרון על העולם, התקיים בכנסיית המדלן בפריז טקס ההלוויה של שניים מקורבנות הקורונה המפורסמים באירופה. התאומים גרישקה ואיגור בוגדנוב. האחים בוגדנוב, בני 72 במותם, היו מהדמויות המוזרות והסנסציוניות שליוו את הציבור הצרפתי במשך חצי מאה, גוררים אחריהם שובל של אגדות, כזבים וסערות תקשורתיות שהדיהן הגיעו לעתים גם אל מחוץ לצרפת. השניים מתו בזה אחר זה מסיבוכים של מחלת הקורונה. אבל נדמה שהידיעה שחשף מקורבם, לוק פרי, שהיה שר החינוך בממשל ז'אק שיראק, ולפי התאומים המפורסמים כלל לא היו מחוסנים, הקטה את אוהדיהם בהלם אף יותר מדבר מותם. שכן במשך עשרות השנים שכיכבו בתרבות הפופולרית של צרפת ובתקשורת, הניפו השניים את דגל המדע. הם זכו לתהילה בצירותם, כמנחים אהובים של סדרת המדע הפופולרי זמן X, טון X, ששודרה מ-1979 במשך קרוב לעשור, ודור שלם של בני נוער וצעירים בצרפת גדל עליה. בראשית שנות ה-90, רכובים על גל ההצלחה והמעריצים, הם אף פרסמו ספר עיון שנעשה לרב מחר. מסה ארוכה זו, אלוהים והמדע, שיגרה אותם תכופות למסקי הטלוויזיה לדיונים גבוהי מצח לכאורה על מסתרי היקום. בו בזמן היה עליהם להתגונן מפני האשמה בפלגיית, תביעה סנסציונית שהסתיימה בניקויה מהאשמה. וזו לא הייתה השערוריה היחידה סביב התאומים. בתחילת שנות ה-2000 היה זה ניסיונם להפוך את התיאוריות שפרסמו בספרם לדוקטורט במדעים, שהוביל לסערה נוספת בקהילה המדעית. על כך בהמשך. הם לא היו ממתנגדי החיסונים, אחרי הכל הם האמינו במדע, אומר פרופסור דניאל שטרנהיימר, מתמטיקאי פיזיקאי יהודי צרפתי, חבר המרכז הלאומי למחקר מדעי בצרפת, ה-CNRS בדימוס, ששימש כמנחה לעבודות הדוקטור של התאומים בוגדנוב. על פי לוק פרי, הם האמינו שהם חסינים מפני הנגיף, כי היו חזקים פיזית ובריאים, ולכן הם לא צריכים להתחסן. לדברי שטרנהיימר, המתגורר כיום בתל אביב, ונמנה עם חבר הנאמנים של אוניברסיטת בן גוריון, והוא בן זוגה של הסופרת יהודית רותם, אמי, הוא רחוק מלהימנות עם החוגים של האחים בוגדנוב, או להיות במעגל תומכיהם. בשני העשורים האחרונים הוא חי בעיקר בטוקיו, ושימש פרופסור אורח ביפן, ובאוניברסיטאות ברחבי העולם. מדי פעם הם נהגו להתקשר אליי, לרוב בנושא הדוקטורט שלהם. עם זאת, לפני חודש, גרישקה התקשר אליי במפתיע להזמין אותי לתוכנית טלוויזיה יחד איתם. סירבתי בנימוס. התאומים בוגדנוב, שמם המקורי הוא בוגדנוף, שמוצאם ממשפחת אצולה אירופית שירדה מנכסיה, נהפכו במשך השנים מנסיכי המדע לסלבריטאים זוטרים, מיליונרים על פי אחד הפרסומים אחרי מותם, הנודדים מתוכניות אירוח לתוכניות ריאליטי. הם לא בחלו בחשיפה וולגרית ונמוכה ככל שתהיה. השתתפות בתוכנית הטלוויזיה הזמר במסכה, בגרסתה הצרפתית לפני כשנתיים, הייתה למשל אחת ההופעות האחרונות שלהם. כל עוד השאירה אותם בעין הציבור. נדמה שהמוטו "אין דבר כזה פרסום רע" היה נר לרגלם. הם חיו בפריז ופעלו יחד בהרמוניה מלאה, בלתי נפרדים כמכונה משומנת, דו-ראשית, חוץ מדבר יסודי אחד שיבדיל ביניהם. איגור התחתן 3 פעמים והיו לו 6 ילדים משלוש נשותיו. הוא פרנס את הצהובונים בסיפורי נשים צעירות יותר ויותר באופן שעורייתי. לעומתו גרישקה היה אפוף סוד בנוגע לקשרים הרומנטיים שלו. התאומים בוגדנוב התבגרו על המסך הקטן ומעל דפי העיתונים. מי שעקב אחרי הופעותיהם בתקשורת לאורך השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, נחרד. חזותם עברה הטרנספורמציה, פניהם המוכרים שנעשו נפוחים יתר על המידה, עם מעין התארכות לא פרופורציונלית באזור הסנטר, שיוו להם מראה גרוטסקי. מצעירים יפהפיים הם הפכו אט אט לפריקים אנושיים. בצרפת, שבה בניגוד גמור להוליווד, לא מפחדים מהמראה הטבעי וכוכבות רבות דוגמת קטרין דנב או איזבל הופר משמרות את סימני הגיל, המראה הביזרי של התאומים הניב אין ספור ספקולציות. מניתוחים פלסטיים דרך הזרקות של הורמונים שאינם מאושרים לשימוש או בוטוקס, הרבה לפני שהותר לשימוש, ואפילו עד מחלה מסתורית. את עננת השמועות שרחשה תדיר סביב ראשיהם, הם התעקשו להכחיש כל אימת שנשאלו, אך בה בעת לא התאמצו לפזר את המסתורים. רבים תהו כיצד במותם זכו התאומים השנויים במחלוקת לכבוד שהוא נחלתם של מעטים. טקס השקבה גרנדיוזי באחת הכנסיות החשובות בפריז. בסרטון וידאו פיראטי שצולם בטקס הלוויה, נראו זוג הארונות הזהים, ניצבים על הבמה המאותרת בפרחים ובנרות לבנים, על רקע זמרה שמימית. ההספדים המעללים נמשכו שעות ארוכות, כמו היו התאומים מבחירי בניה של צרפת. העובדה שדם כחול זרם באורכיהם פתחה להם את הדלת לחוגי האצולה והחברה הקתולית בצרפת, אבל מבחינת המוניטין המפוקפקים שצברו לעצמם, הם היו יותר בגדר בניה החורגים של האילית הצרפתית שבה התחככו. עם התביעות המשפטיות שרדפו אותם עד למותם ממש, השערוריות המדעיות וסגידתם למעיין הנאורים, דומה שסיפורם של התאומים בוגדנוב הוא גרסה מודרנית ומוכפלת של מיתוס נרקסיסוס, פרויקט התאהבות עצמית שהלך רחוק מדי. בעידן שבו יש התקפה על האמת ועל המדע, קיצם המר של התאומים שלא התחסנו, הופך את סיפורם למעין מעשיית מוסר עכשווית. למרות השם בוגדנוב, שכמו לקוח מרומן רוסי של המאה ה-19, עלילת משפחתם רחוקה מלציית לכללי הז'אנר. התאומים נולדו ב-1949 בגסקוניה שבדרום מערב צרפת, חבל הארץ שממנו בא גם נשיא צרפת לשעבר, ז'אק שיראק. סבתם, ברטה קולורט, הייתה בת למשפחת אצולה צ'כית אנטי-פשיסטית. לאחר הפלישה הנאצית, רוב בני המשפחה הזו נמלטו לארצות הברית, וחושם באירופה, וחרם. כבר בצעירותה באתה ברטה במוסכמות. בתחילת המאה ה-20 היא נישאה לרוזן אוסטרי וילדה לו 4 ילדים, אך ב-1925, בנשף שהתקיים בארמון שנברון בווינה, היא פגשה את הטנור האמריקאי רולנד הייס, שהיה הזמר השחור הראשון שפרץ את הגטו ושר על במות ציבוריות. היא תאהבה בו, עזבה את בעלה הרוזן, איבדה את אור האצולה שלה ונאלצה להתנתק מילדיה. מהרומן האסור נולדה בת בשם מאיה, שהייס לא הכיר בה, והיא הייתה אימם של התאומים. כדי להסתיר את הבושה, ברחה ברטה לצרפת וחיה בארמון קטן במחוז ז'ארס. במלחמת העולם השנייה, בעודה משמשת מתרגמת לנאצים, כרבים בעלי נתינות זרה וידע בשפות, היא הסתירה בארמונה יהודים. את המוצא הבעייתי על רקע גזעי פתרו בקשרי חיתון. מאיה נישאה לצאצא של משפחת מלוכה טטרית בשם בוגדנוב. התאומים שינו כאמור את השם לבוגדנוב. הזוג הזה כנראה לא היה מקור גאווה למשפחה או לתאומים. הם עצמם גדלו אצל סבתם וזכו ככל הנראה להשכלה מדעית שמסבירה את העניין שלהם בתחום. בפרקים מתוכניות המדע שלהם משנות ה-80, שצפיתי בהם כדי לתהות על קנקנם של התאומים, הם נראים צעירים, תמירים ויפה תואר להלל, לבושים בסרבלים כסופים על רקע תפאורה של ספינת חלל. הקריזמה והתשוקה שלהם לנושאים שבהם עסקו, ממדע דרך עתידנות ועד עולמות הפנטזיה והמדע הבדיוני, ניכרות בדיבורם השוצף וגואש ובחוט השיחה עובר מאחד לאחיו בפינג פונג אלגנטי. בעודם מחליפים תלבושות וסטים אומנותיים, הם מדברים בנינוחות על תגליות מדעיות והמצאות טכנולוגיות ומערבים בשיק צרפתי גם סוגיות פילוסופיות ותרבותיות. בתשע עונות של הסדרה הם ראיינו מדענים, אסטרונאוטים ואורחים אחרים שעטו תלבושות חלליות אף הם. הם המחיזו בכישרון עלילות של ספרים של ז'ול ורן, אייזיק אסימוב, רוברט סילברברג ואחרים, תוך שימוש בפעלולים ויזואליים עדכניים לזמנם. כל זה חינני עד מאוד ועשוי בתמימות עילאית ובסגנון שנות ה-70 וה-80. פרה-היסטוריה במונחי העתיד, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, לפני היות המחשבים הביתיים, האינטרנט ועוד. מדי פעם דילגתי גם לקטעים ביוטיוב של התאומים לאורך השנים, ותהיתי מה קרה להם. פניהם היפים שהתארחו והתמלאו לאו דווקא במקומות הנכונים, קיבלו אט אט מראה סילאי ופרימטי. היבטתי בהם יושבים בתוכניות אירוח מתחלפות, ראשיהם המגודלים והטבים הגרוטסקים תחת הבלוריות שצמחו פרא, משווים להם מראה של מוקיונים, המתידמתי עליזים ושיקורי חשיפה. המנחה והאורחים האחרים מתעלמים מהפיל בחדר. באחת התוכניות אחד מהם נטל גיטרה לידיו, ובין רגע השניים פצחו בשיר עם גרמני, שלדבריהם למדו בילדותם. שאר האורחים נעו לפי הקצב כבמדורת הבלים מושלמת. בקטע אחר הם הרכיבו מכשירים של מציאות מדומה שאותם קידמו, לא מפסיקים לפטפט לבושים בסרבלים, זכר לתוכנית העבר הפופולרית שלהם. גם בזמר במסכה הם הפגינו אותן מחוות, אותו דיבור משועשע ומוקסם מעצמו. ככל שהסתכלתי על הפרצופים המעוותים שלהם, גיליתי שלצד המועקה שהם יוצרים, הם גם מושכים וממגנטים אליהם. ואולי העיוות האנושי הזה, המעורר סקרנות שניזון המתחפים פרימיטיביים, היה מה שהחזיק אותם בעין הציבור כל כך הרבה שנים. כאומנים של יחסי ציבור הם הפכו את הביזריות ואת החייזריות שלהם לסמלם המסחרי. ובו בזמן נדמה שהתעלמו בחוסר מודעות מדעת הקהל. העובדה שלצד החיים בביבים התקשורתיים הם כיכבו גם בזירות שאינן מתחברות על נקלה לטרש טלוויזיוני, מעצימה את חידתם של התאומים בוגדנוב. זה התחיל עם פרסום ספרם על אלוהים ומדע, שאותו כתבו יחד עם פילוסוף בשם ז'אן גיטו, ושראה אור ב-1991 בהוצאת גרסה. במשך השנים הם הוציאו ספרים נוספים בנושא, אך בעקבות הספר הראשון הזה שהיה לרב מחר, טבע אותם דוקטור טרין קסואן טואן, אסטרונום צרפתי ממוצא וייטנאמי ששימש חוקר באוניברסיטת וירג'יניה בגין גניבה ספרותית. הוא טען שספרה מתבסס על ספר שהוציא לאור ב-1988 בהוצאה לאור הצרפתית פיאר. רצה הגורל וחברו הטוב של שטרנהיימר, פיזיקאי ומתמטיקאי ישראלי מוערך בשם משה פלטו, נטל חלק בפולמוס בעקיפין בעקבות חוות הדעת שנתן אל הספר. פלטו, שהגיע בשנות ה-60 לצרפת, היה פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה דיז'ון, ששמו הלך לפניו. הוא מת ב-1998 בן 61 באופן פתאומי. אחרי מותו, מתוך חברות ונאמנות למורשתו, כדברי שטרנהיימר, אפו הוריו בסיפורם של התאומים, לא תמיד בטובתו. מכיוון ששתי ההוצאות לאור של הסופרים הניצים היו חברות בנות של אותה הוצאה לאור, ששמה השט, המול דרש שישבו את המחלוקת מחוץ לבית המשפט. גרסה, הוצאת הספר שבמוקד הפולמוס, ביקשה מכמה מחברי האקדמיה למדעים שיחוו את דעתם בנוגע לטענה לגניבה ספרותית. ביניהם היה המתמטיקאי אנדרי לישנרוביץ', ידידו של פלטו. לישנרוביץ' ביקש את חוות דעתו של פלטו בנוגע לתביעה. הבירור של פלטו העלה שהספר שעורר את הטענה לגניבה ספרותית נכתב על בסיס סדרת מאמרים שפרסמו הפילוסוף גיטו והתאומים בעיתון פארי מאץ' בשנות ה-80, לפני שקסואן טואן כתב את ספרו. אם כבר, המומחה הווייטנאמי העתיק מפארי מאץ', כלומר מהם, ולא ההפך, אומר שטרנהיימר. ב-1995 הסכסוך יושב איפה והסערה שכחה לעת עתה. לדברי שטרנהיימר, על פניו, הצלחתו המטאורית של ספרם של התאומים בוגדנוב ושל גיטו, שנמכר במספר עצום של עותקים, היא שעוררה את קינתו של קסואן טואן, שספרו לא זכה להצלחה דומה. אך הרקע לסכסוך היה עמוק יותר. הפולמוס האמיתי שהסתתר מאחורי התביעה של האסטרונום, נעוץ לדבריו בוויכוח הפילוסופי והפוליטי החריף, שחוצה את צרפת מימים ימימה לשני מחנות, ימין ושמאל. בשונה מהמצב הפוליטי בארץ, דומה שוויכוח זה מתאפיין באידיאולוגיות בעלות קווים פילוסופיים יותר. מצד אחד של המתרס עומדים האידיאליסטים, הדתיים והשמרנים, הנוטים לאמונה בכוח עליון, ומצד שני, הרציונליסטים האוחזים בהיגיון חסר הפשרות של המדעים המדויקים. איגור וגרישקה דגלו בתפיסה האידיאליסטית, ולכן מצאו להם תומכים בחוגים הימניים השמרניים ובקרב האצולה שראתה בהם המדענים שלנו, מסביר שטרנהיימר. ומנגד, רוב המדענים נוטים לתפיסה הרציונליסטית שביטא גם המדען הווייטנאמי. הוויכוח הזה מעביר אנשים על דעתם. אני ומשה חשבנו שאין לדחות תזות, אף שביטאו תפיסות המנוגדות לשלנו. ייתכן כי שלא ביודעין נקלעו התאומים לאש הצולבת של מלחמות המדע, מאבקים עזים של תיאורטיקנים, אנשי החברה והרוח ומדענים שנסובו בשנים אלה על אמינות הידע המדעי והאובייקטיביות של המדע. וגם אם לא היו במרכזה, הם ספגו את גיציה, במיוחד כאשר שיחקו עם גבולות הבדיון והאמת, כדברי שטרנהיימר. בדיעבד, הייתה זו רק מערכה ראשונה בפולמוס המדעי עתיר האמוציות שעוררו התאומים. בהמשך, לא מפתיע, כשהתאומים התעקשו להשיג כרטיס כניסה למבצר המקודש של האליטה המדעית בצרפת ולגשת לדוקטורט בפיזיקה, לדברי שטרנהיימר הם נענו לקריאת התיגר של המדען הווייטנמי שהתריס בפניהם שהם לא מדענים, הם עוררו הסתייגות. האוניברסיטאות חששו כנראה מפגיעה בשמן הטוב וגלגלו אותם ביניהן כמו תפוח אדמה לוהט. לבסוף התקבלו ללימודים המתקדמים באוניברסיטה של בורגונדי. לאחר שהמנחה שלהם התייאש מהמשימה הכבדה להציל את הדוקטורטים של התאומים, גויס לתפקיד פלטו, שהכיר אותה מהתביעה על הספר. לשאלתי מדוע מדען בעל שם כמו פלטו הסכים לקבל עליו את הנחיית התזות לדוקטורט, אף שידע במי מדובר, משיב שטרנהיימר שזה לא עניין את משה מי הם התאומים בוגדנוב, מה שעניין אותו זה הצדק. לדבריו, משה עצמו סבל בראשית הדרך מדחיקת רגליו בממסד האוניברסיטאי, עקב הפוליטיקה הפנימית של הפיזיקאים בצרפת, הוא נאלץ לעבור לפעול בקהילת המתמטיקאים. כששמע שלא רוצים לחדש לתאומים את ההרשמה לתזות, הוא לא היה מוכן לתת יד ולדחות על הסף אנשים רק על פי מראה פניהם או התפיסות הפילוסופיות שלהם. אחרי מותו של פלטו, קיבל על עצמו שטרנהיימר להנחות את עבודות הדוקטור של התאומים בוגדנוב. נפגשנו בדירתי בפריז. הם היו לבביים ושפעו סיפורים שלא ידעת אם הם אמת או שקר. הם סיפרו על ילדותם, סיפרו שהיו ילדי פלא בעלי IQ גבוה ושחיו בארמון. אשר לתזות שלהם, הם נשמעו מגלומנים. בכיוון שחשבו את עצמם לסופר גאונים, הם היו בטוחים שישלימו את הדוקטורט בתוך חצי שנה. ניסיתי להוריד אותם לקרקע ולמקד את היומרה שלהם בתפקיד שלהם בהפיכת המדע לפופולרי. בסוף זה לקח להם כמעט 10 שנים. הם לא היו מקבלים את הדוקטורט לולא עמדו בחוזה המוסרי שמשה ואני עשינו איתם, שלפיו היו צריכים לעבוד קשה כדי להשלים את כל הדרישות האקדמיות. בקליפת אגוז, בעבודות הדוקטור שלהם עסקו התאומים במקור היקום. הם הציעו תיאוריה שתסביר מה קרה בזמן שקדם למפץ הגדול, כלומר אפילו לפני הסינגולריות הקוסמית. הנקודה בזמן שבה היקום היה מקובץ לכדי נקודה אחת בעלת גודל אפסי, שבו בזמן היה גם אינסופי. לעתים משתמשים במונח סינגולריות לייצג את מושג האלוהות. אולי זה מסביר את הסיבה שהתאומים שכבר עסקו באלוהים בהקשר מדעי בספרם, בחרו ללכת בכיוון הזה, בדוקטורטים שלהם. על פי המודל הקוסמולוגי הסטנדרטי, המפץ הגדול הוא התחלת היקום. משום שאם בודקים מה היה בעברו של היקום, רואים שהוא היה יותר ויותר מקובץ, עד שמגיעים לסינגולריות. התזות של התאומים בוגדנוב הרכיבו תיאוריה משולבת, שלפיה היקום המאוד מוקדם לא התנהג בהתאם למודל הסטנדרטי, והזמן נהפך לדמיוני טהור, מבחינה מתמטית. שינוי שמאפשר לדבר על לפני היות המפץ הגדול. תיאוריה זו היא כמובן טיפשית, כמו להסביר את מינם של המלאכים, אומר שטרנהיימר במבט משועשה. אי אפשר להסביר מה קרה לפני המפץ הגדול, משום שהמפץ הגדול הוא התחלת קיומם של החלל והזמן. אבל זו לא סיבה לבטל זאת על הסף. הרבה תיאוריות התחילו מרעיונות מקושקשים. על התזות עצמן הוא אומר שהסגנון שלהן היה אימפרסיוניסטי. מה שהם עשו זה בעיקר לאסוף רעיונות מאחרים, ולכן הם קיבלו ציון עובר בקושי. ב-2002 פרצה הסערה נוספת סביב התאומים, כאשר שני מאמרים המבוססים על הדוקטורט שפרסמו השניים, בכתב עת מדעי, צדו את עיניהם של כמה פיזיקאים, ואלה תהו אם התיאוריות שלהם אינן אוסף של הבלים. כך החלה פרשת בוגדנוב. הפיזיקאי האמריקאי ג'ון באז, בן דודה של הזמרת, תהה למשל אם לא מדובר במתיחה. הוא רפרר למאמר כוזב שפרסם הפיזיקאי אלן סוקל כמה שנים לפני כן, במגזין פוסט-מודרני שהיה מלא במכוון בשטויות ואמיתות פסאודו-מדעיות ונועד להוכיח את טענתו שאין ממש בפוסט-מודרניזם. כעת, כשהאינטרנט היה בשימוש, התגובות הללו זכו להדהוד מרבי. בד בבד העלו המדענים את השגותיהם על עצם מתן הדוקטורט לזוג הסלבריטאים הביזארי. באיזה ניסר אמר לניו יורק טיימס, דבר אחד ברור לי. הבוגדנובים לא יודעים איך עושים פיזיקה. היו גם כאלה שתהויים התאומים לא ניגשו לדוקטורט כתרגיל יחצני, אחרי התביעה נגדם על גניבה ספרותית. כדי להקטין את הלהבות, שטרנהיימר, שנאלץ לספוג את ההתקפה של עמיתיו למקצוע על החלטתו לסייע על הבוגדנובים, פרסם מאמר הסבר מפורט לתהליך שעברו השניים. בשיחה איתו הוא מכנה את הפרשה מהומה הלא דבר, ומאיר בבדיחות, בכל הקריירה שלי לא התפרסמתי יותר מאשר בפרשת בוגדנוב. בנימה רצינית יותר מבהיר שטרנהיימר שהתאומים עמדו בכל הדרישות של האקדמיה, שאף החמירה איתם. ראשית, היו להם התארים הדרושים כדי להתחיל דוקטורט, ושנית, הם עברו תהליך ארוך ומפרך כדי לזכות בו. מלבדי אישרו את הדוקטורט של גרישה שלושה פרופסורים שונים מחוץ לאוניברסיטה. איגור קיבל הסכמות משני פרופסורים נוספים מחוץ לאוניברסיטה. התזות לא אושרו במהרה, ממשיך שטרנהיימר. לאחר עריכה מחדש של התזה שלו, גרישקה הגן עליה בוועדת שיפוט שערכה פי שניים מהרגיל. לבסוף הוא זכה בציון לא שגרתי, הנמוך ביותר האפשרי, ואת התואר קיבל לבסוף במתמטיקה ולא בפיזיקה. לעומתו איגור נדחה בפעם הראשונה מוועדת שיפוט ורק עבור שנתיים לאחר פרסום שני מאמרים בכתבי עת מדעיים, דרישה שלא הוצבה עד אז לדוקטורנטים, עבר באותו ציון. את הדוקטורט קיבל בפיזיקה תיאורטית. התאומים הגישו תביעות דיבה נגד חלק מהמדענים שדיברו נגדם והעיתונים שפרסמו את הפרשה, ובחלק מהתביעות אף זכו בפיצויים. האם היו גאונים או ג'וקרים? תעתה כותרת הכתבה על הפרשה בניו יורק טיימס. שטרנהיימר, שספג ריקושטים שהזיקו לזמן מעל הקריירה שלו, אומר בנדיבות שהשניים היו אינטליגנטים למדי, והיו להם כמה רעיונות טובים. את הטענה של פיזיקאים בדבר גיבוב הרעיונות הרק מתוכן, הסביר בעובדה שהתאומים לא התבטאו בשפה מדעית. הרבה מדענים מבטאים לא פעם רעיונות לא קונבנציונליים, בדומה לאלה של התאומים ואפילו גרועים יותר, אלא שהם עושים זאת פשוט בשפה יותר מלוטשת. הם היו קריזמטיים והיה להם קסם ששווה את הקהל במפגש ראשוני, מסכם שטרנהיימר. אחד מהם נהג להעלות רעיון ריק מתוכן שנשמע יפה, והשני קרא בהתפעלות רעיון גאוני, חזר עליו וליטש אותו וחוזר חלילה. להרבה מדענים יש רעיונות גאוניים שמתגלים כטיפשיים. הצרה היא שההתפעלות העצמית המוכפלת הזו פעלה כמו באפקט של מראות מגדילות ומשתקפות זו בזו, והעצימה את הפנטזיונריות שלהם. בשנים האחרונות הופעותיהם נעשו הזויות יותר ויותר. בין היתר הם הודיעו על אמונתם בחייזרים ובישרו לעולם שחיים מעבר ל-120 שנה הם אחת ההתפתחויות הטכנולוגיות והאנושיות שכבר מעבר לפינה. לו היו קצת חווים חרדה מהמוות כמו בני אדם רגילים, אין ספק שבעשור השמיני לחייהם היו מגייסים איזה מיליונר אקצנטרי, כמו זה שהשקיע הון תועפות במיזמים שלהם שלא יצאו לפועל, וב-2018 טבע אותם ואז התאבד, שישקיע בהקפאת הגופות שלהם, בתקווה שיוכלו לחזור לחיים בעתיד, בזכות טכנולוגיה חדישה והשתלת זיכרונות. הרי הם האמינו בעתיד. אבל בקורונה, אומני הדיבור והרעב הללו פשוט נעלמו דום. כמו נרקיסוס, האחים בוגדנוב היו מאוהבים בהולוגרמה הצעירה שלהם. נותר להם לגבוה בבית חולים אפור, כל אחד מהם בוהה בצלליתו של האחר. קרבות החיסונים של מערכת הבחירות. גבי לוין. מתחשקתי לעשות להם את המוות, אמר הנשיא אמנואל מקרון על 6 מיליון הצרפתים שעדיין מתנגדים לחיסון לקורונה ב-4 בינואר, בריאיון לעיתון לפריזיין. אלא שהתאומים איגור וגרישקה בוגדנוב כבר לא שמעו את ההצהרה הנשיאותית. יום קודם לכן, ב-3 בינואר, הצטרף איגור לאחיו גרישקה, שמת 6 ימים לפניו. התאומים הפופולריים ביותר בצרפת לא שללו את החיסון, אך לא התחסנו מתוך אמונה בבריאותם ובחיים הבריאים שהם מנהלים. הם חזרו לכוכבים שמהם הגיעו אלינו, אמר חברם הקרוב, איש הטלוויזיה פייר ז'אן שלונסון. דבריו הפופוליסטים של מקרון נאמרו בתקופה רוויית רגשות ומאבקים פוליטיים, כשהבחירות לנשיאות בפתח, ונראה כי הנשיא המכהן יודיע בקרוב על מועמדותו לכהונה נוספת. לא אצביע יותר בשבילו, אמרה בטלוויזיה אחת התומכות לשעבר, ומכפיש אוכלוסייה שומרת חוק שאינה מאמינה בעילות החיסונים. ואילו חלק גדול מתומכיו, השייכים למחנה הנאור של המחוסנים, מחאו כפיים לנשיא. עד היום, כ-73% מהצרפתים התחסנו בשלושה חיסונים, בעוד הסרבנים המושבעים משתמשים באותם נימוקים שחוקים המוכרים גם בארץ. מי מרוויח מכל זה? הרי זאת מדיניות גלובלית של חברות התרופות שרוצות להכניס כסף לקופותיהן. אחרים טוענים שהם אינם מאמינים בחיסון עצמו. הרי יש כל כך הרבה מקרי הדבקה למרות ההתחסנות. ובכלל, מה אנחנו יודעים על מה שמזריקים לנו? אין פרספקטיבה של זמן כדי להעריך את הופעות הלוואי לטווח ארוך וכו'. בצרפת מתחלקות המחאות בין האנטי-וקס, מתנגדי החיסון עצמו, לאלה המכונים אנטי-פאס, המפגינים נגד התווים המאפשרים כניסה לאולמות בידור, מסעדות וכדומה. עם תווים אלה חובה להציג גם תעודת זיהוי מעודכנת, ועובדה זאת מקוממת אזרחים הטוענים כאלו תזכורות של הטלאי הצהוב או של האוסווייס, אישור המעבר מימי הנאצים לאזורים החופשיים של צרפת. ועל פי המסורת הרפובליקאית, מאז המהפכה הצרפתית, דרך הקומונה של פריז ועד להפקנות הסטודנטים במאי 68, הצרפתים ססים אלי מניף, קיצור המילה מניפסטסיון, הפגנות, ויוצאים לרחובות כדי להשמיע את קולם. בשמונה בינואר, למשל, הפגינו בבירה כ-5,000 אנטיפס ליד תחנת הרכבת מונפרנס וליד מוזיאון הלובר, בצפיפות לא סניטרית, כשבראשם ותיקי הפגנות האפודים הצהובים נגד המצוקה הכלכלית, שהתקיימו אי אז לפני תקופת המגפה. לנוכח המלחמות סביב החיסון וגל האומיקרון הגואה, גם ניכרת אנדרלמוסיה בשירות הציבורי, שהביאה להפגנות בעד פיתוריו של שר החינוך, ז'אן מישל בלנקה, ולשביתה כללית של מערכת החינוך, ושל הוראות מבולבלות בנוגע לקיום הלימודים. גם בשירות הרפואי שמגלה סימני תשישות מורגשת, אי סביעות רצון. תסמינים אלה, בשיא מערכת הבחירות, מנוצלים על ידי פוליטיקאים מכל הגוונים, הקופצים על ההזדמנות להביע דברי ביקורת והפסתה נגד הממשל, בסוף 5 שנות כהונתו של הנשיא מקרון. מוסר כפול, כתבתה של תמר רותם. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.